אנחנו נתחיל בשאלה ששאל אותי תלמיד. אני אעדן את השאלה קצת. אולי, לא יודע אם אי פעם התחלנו מהשאלה הזאת. התחלנו מכמה שאלות על הציבור שלכם. יש כאלה, יש את השאלות על הציבור שלכם. אתם מכירים את ה... אני לא יודע אם יש לי בכלל ציבור. יש כזה... שאלות שהכותרת שלכם זה למה הציבור שלכם? אז שאל אותי פעם אחת תלמיד, למה הציבור שלכם לא שומע לרבנים? שאלה. כמובן, הציפייה הפנימית שלו והכבוד הגדול שהוא רוחש זה לציבור שהוא יודע לשמע, יש לו צדיק, הוא מתבטל אליו, הוא נשמע אליו, וכל מה שהצדיק אומר הוא עושה. זה, לפי אותו, זה הציור הראוי, הנה אדם מתבטל להשם, מתבטל לצדיק, עושה את מה שהצדיק רוצה, עושה את מה שהשם רוצה, הנה ביטל את רצונו בפני רצון קונו. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שאני מסכים עם השאלה, בטח לא לגמרי, אני חושב שהיא עובדתית, היא לא לגמרי נכונה, למרות שאם היא נשאלה, סימן שהיו כמה רסיסים של עובדות שבאמת יש לה על מה להסתמך. אבל אני לא רואה בשאלה הזאת, או בכיוון חשיבה הזה, כפחיתות. אני חושב שעכשיו שאנחנו באמת דורכים בשיטתו של הרב קוק, וכל הדבר הזה הוא בעצם הקדמה לאותה פסקה שאנחנו אמורים ללמוד היום, זאת השם, אנחנו בפרק א' במוסר אביך בפסקה ג', עכשיו אנחנו רוצים להתחיל. אז קודם כל זה שיטה. שיטה, רואים אותה אצל הרב חרלאפ, תלמידו של הרב קוק, הוא כותב אותה ככה ממש בצורה מסודרת, שהכיוון הזה, שבאמת בארץ ישראל יש יותר מקום לקשב פנימי מאשר לקשב חיצוני. זאת אומרת, אם בחוץ לארץ יש איזשהו הלך רוח שבו אני מתבטל, כל אני בכלל, אני נפש בהמית, אני צריך לבטל את הנפש הבהמית הזאת שלי, לא צריך להישמע לנפש שלי כי כולה רק יצרים ורק בהמיות, ואני צריך להתבטל להשם דרך איזה צדיק, דרך הצדיק אני אתבטל. אז רואים, קודם כל באמת שיטה של הרב קוק, שתפקיד הרב, זה לא שלא אין רבנים יותר, אבל תפקיד הרב הוא קצת משתנה, והוא קצת צובר תאוצה לקראת התפקיד של המנהיג בדור המשיח, כפי שחזל חזו. על המשיח, אומרים חזל, שיבוא המשיח, שמאפיל בתורתו על כל התורות שהיו, כזה אור גדול לתורה מוארת, יבוא המשיח, אומרים עליו חזל, יש פסוק שאומר, אליו, גויים ידרושו. אומרים חזל, גויים ולא ישראל. מה? יבוא המשיח עם התורה האדירה, והגויים רק יבואו לשאול את השאלות, ישראל לא יבואו לשאול את השאלות, למה? מה יקרה אז? מה הכיוון? אליו גויים ידרושו, גויים ולא ישראל. באמת, צריכים להבין שמשיח הוא נשמה כל כך אדירה, כשהיא תבוא, אז היא תוכל לחבר את כל היהודים בפנים, כל היהודים כבר ירגישו, ויהיו מוכוונים פנימית אל השם, יהיה להם קשב פנימי לשמוע מה השם רוצה מאיתם. ולכן שהמשיח יבוא עם תורתו הגדולה, ובעצם תורתו הגדולה היא תהיה תבלית כמה נשמתו של כל יהודים מחוברת לנשמת האומן, לכנסת ישראל, וכל יהודי, כשהנשמה העוצמתית כמו של משיח תבוא, כבר ישמע מבפנים את כל מה שצריך לשמוע. על זה אומרים בפירוש הנביאים, ולא ייכנף עוד מורך, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולה. זה מה שיהיה בדור המשיח. ותמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אנחנו מדברים על תופעה אחרת. יש איזשהו מצב, דרך אגב, המרגלים, ככה מסביר רב חלאפ במרגלים, זה מה שהתחלנו להגיד, אומר הזוהר, למה המרגלים עשו את כל מה שהם עשו? כי הם ראו שכשהם יגיעו לארץ ישראל, הם כבר לא יהיו הראשים. למה לא יהיו ראשים? למה יעבירו אותם מגדולתם? אמרה, אם עד עכשיו היו ראשים, הביאו את כל עם ישראל לארץ ישראל, והם אנשים צדיקים, היו ראשי בני ישראל, מה יקרה? למה שלא יהיו יותר ראשים? מסביר הרב חלב שצדיקים או רבנים של ארץ ישראל, דרך העבודה שלהם היא שונה. אם בחוץ לארץ אתה צריך להיות הראש, אתה צריך להיות להנהיג את העם אחריך, לסחוף אותו, הוא מתבטל עליך, הוא מתבטל על המנהיג, התפקיד של הרב בארץ ישראל הוא לא לגרום לאדם, ליהודי, להתבטל עליו, אלא לגרום ליהודי להיות עצמתי, עוצמתי בפני עצמו. מהלך אחר, זה גם רב, גם שמה בארץ ישראל יהיו רבנים ויהיו כאלה שאינו רבנים, אבל התפקיד הוא לא שעכשיו צריכים לשמוע על הרבנים בהתבטלות, אלא תפקיד הרבנים, וגם צריכים לדעת את זה מראש. אנחנו פה, איך חמי תמיד היה אומר לנו, חמי מורי, היה אומר, הוא כרגע, אחרי שהתחתנו, היה אומר, טוב, אני כבר בעמדת המייעץ, אני כבר לא אומר לכם מה לעשות, אני פה רחם, אני לא הבעל ולא האישה, אני בעמדת המייעץ. מייעץ, באתי לייעץ. אני באמת רוב הרבנים שאני הכרתי, שבאתי לדבר איתם, כמעט ולא קרה שקיבלתי איזו תשובה, שאמר לי חד משמעית, לא, אני אומר לך, כרב, אתה תעשה ככה. בהתייעצות הוא בא וגרם לי, עזר לי להתבונן לתוך נפשי, ומתוך נפשי להתחבר פנימה יותר, ולהבין באמת מה השם שואל ממני. זאת אומרת, הוא עזר לי להגיע לקשב פנימי, לראות מה השם רוצה ממני. זה היה התפקיד, זאת אומרת, תוך כדי שיחה, תוך כדי שהוא מדבר, אז לאט לאט הרגשתי שאני הולך ומתכוונן ומבין באמת מה שהם רוצים ממני. זה לא שעכשיו הוא בא להגיד לי מה לעשות, אלא הוא בא ועוזר לי להיות עוצמתי. שזה תפקיד חדש, הוא רב, תמיד, פניתי אליו גם עוד פעם ועוד פעם בשאלות, הוא רב שאני בא ורואה בו כרבי ומורי, אבל זו הייתה השיטה שלו, לא בא להגיד לי מה לעשות, אלא הוא בא להוציא ממני איך אני מחובר. וזה... באמת איזשהו, זה מהלך נפשי, אתה רואה שיש עדיין יהודים שהציפייה שלהם מרב, זה הציפייה שלהם. הרב יגיד לי מה לעשות. אני לא בעסק, אני החלטתי שהמחשבה שלי היא כלום, ואני רוצה לשמוע מהרב מה לעשות. זה יהודי שמתאים יותר לגלות, מתאים לאותם נשיאים שהיו, לאותם מרגלים שהיו בחוץ לארץ, שהיו ראשי העדה, שהבינו שבארץ ישראל, שאת ארץ ישראל תלחש ליהודים מתוך הרגליים שלו, אתה צדיק, אתה קדוש, אתה אמור להיות מחובר ישירות אל השם. אז המהלך בארץ ישראל זה הרבה יותר אמונה בנפש של האדם, נגיע בזה תוך כדי פסקה היום. הרבה יותר ההתבטלות שלך היא לא התבטלות אל הצדיק, להתבטלות אומר הרב קוק, יותר ממה שהצדיק הכי גדול, אפילו כמשה רבנו יכול להגיע אליו, עדיין לא הגיע לדרגת כנסת ישראל. ולכן מה שצריכים להתבטל עליו זה לא הצדיק, אלא כנס ישראל, כולנו מחוברים, כולנו והנשמה הפנימית של כולנו זה נשמת האומה, ואליה אנחנו צריכים למצוא את הכלים הנכונים, לבנות את הנפש שלנו בצורה כזאת שאנחנו שומעים את נשמתנו הפנימית, נעזרים ברבנים בשביל לשמוע את נשמתנו הפנימית, זה הכיוון. עכשיו זה לא חידוש של הרב קוק או חידוש הזה, דרך אגב גם היו אדמו"רים גדולים שפעלו ככה. אגב, הרבה פעמים שואלים אותי, אמרתי את זה לכמה אנשים, מי הוא המחנך הדגול לשיטתך, לפי מה שאתה אומר? אז אני תמיד אומר את מי שמע את זה מבני פעם? שמע את זה כאן מי? תגיד.
זה שירש את
ה... נכון, נו, איך קורא לו? נכון, כן, כן, יפה, יפה. כן, אז זה הבעל שם טוב, שהוא נתן, היו לו 60 תלמידים, שלושה מהם מאוד גדולים ומוכרים, אחד התלמידים קיבל את התפקיד להיות המורה של הדור הבא. זה היה, קראו לו המגיד ממזריץ'. ככה שמעתי פולני אומר מזריץ', אז אני אומר היום מזריץ'. פעם הייתי אומר מזריץ', כמו ישראלי. המגיד ממזריץ', הוא קיבל את התפקיד להיות המורה. עכשיו, ראו איזה פלא. רק, אני מסתכל לכם על התוצאות, ולפי זה אני אומר, אני קובע שהוא מחנך דגול. מה התוצאה? למגיד ממזריץ' היו משהו כמו 400 תלמידים, מתוך כל התלמידים שלו הפכו להיות אדמו"רים. מה זה אדמו"רים? זאת אומרת, נהיו אדמו"רים, אבל אדמו"רים שונים. זאת אומרת, כל אחד, אחד זה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא יש לו כיוון מסוים בחיים, אחד זה בעל התניא, ואחד זה המגיד רבי נחמן מנדל מויטבסק, ואחד זה רבי הרדן גדול מקרלין. כל אחד פתח חסידות משלו, היה לו דרך שלו בעבודת השם, היה עוצמתי, ומה שהוא אמור להיות עוצמתי. זאת אומרת, הוא גילה, עוד רגע נראה בפסקות בהמשך, את האות שלו בתורה. הוא גילה שיש לו כיוון שהוא אמור להנחיל בעולם. הוא לא נהיה, אבל לא בא מגיד ממזריץ', אמר לו, אתה תהיה כמוני. שם לו זה כיפוי, אמר לו, אתה תהיה כמוני. מה הוא אמר לו? אתה תהיה כמוך. לא כמוני, אלא כמוך. אני לא יניח לך ולא יזוז ולא יתפשר עד שאתה באמת יהיה אתה. אני רוצה שתהיה באמת עוצמתי. והוא הוציא מכל אחד את העוצמות עד הסוף. זאת אומרת, זה הכיוון שאנחנו מדברים עליו. אנחנו לא מדברים פה על כיוון שאני עכשיו יהפוך אותך להיות אני, אתה תתבטל, אתה תהיה פה איזה רובוט כזה. אלא אתה תהיה בעצם כמוך. זה הכיוון. אני חושב שזה באמת הכיוון בארץ ישראל. וזה מה שהרב חלה פה אומר, שברגע שנוסעים לארץ ישראל, המהלך של ארץ ישראל, האמירה הפנימית של ארץ ישראל, היא תהיה אתה, היא תהיה אתה. אתה באמת חייב להיות אתה. ולכן, המרגלים שנכנסו לארץ ישראל הבינו, אנחנו נכנסים לארץ ישראל, אנחנו כבר לא נוכל להיות הראשים. כל הצורת ההנהגה, ההנהגה שלנו היא צורת ההנהגה לא נכונה. באמת, אני רוצה עוד איזושהי, עוד כמה הקדמות קלות לפני שנתחיל את הפסקה ג'. יש משל שנקרא דעת הילד ודעת האב. אולי דיברנו על זה פעם אחת, לא זוכר, נרחיב את זה עכשיו. נגיד שיש אבא וילד שעכשיו עומדים ליד כביש, לפני חציית הכביש. והיה אבא מסתכל ימינה ושמאלה, ופתאום הילד בא לרוץ את הכביש. תופס אותו האבא שלו, מהר מהר מציא אותו שלא יידרס, וצועק עליו, אומר לו, בני, זה מאוד מסוכן לחצות את הכביש ככה. מה זה פה? אם עוד פעם אחת תשתולל ככה לכביש, אתה תדע לך, אתה תקבל ממני. כל אחד, כל אבא והסגנון שלו. עכשיו, יש לנו בעצם שני דעות, דעת האב ודעת הבן. האבא לא רוצה שהבן יחצה את הכביש, למה? הוא ידרס. הוא יודע שכביש זה מסוכן. הבן לא רוצה לחצות את הכביש, למה? הוא מפחד מהאבא. תודה רבה, מאור, שב לך תפקיד הקודם, אני רואה. תודה רבה. אז כל עוד הילד קטן, אז שני הדעות הן דעות מופרדות. זאת אומרת, המעשה יהיה מעשה אחד. התוצאה תמיד תהיה אותה תוצאה. התוצאה, הילד עכשיו לא יחצה את הכביש. כל ההבדל יהיה בדעת. דעת הבן, היא למה אני לא חוצה את הכביש? כי אבא הזהיר אותי שאם אני אחצה את הכביש, אז הוא ייתן לי עונש. אז הוא מפחד מאבא. ולכן לא חוצה את הכביש. דעת האבא, למה לא לחצות את הכביש? כי הכביש זה מסוכן. כשהילד גדל, מתחיל תהליך. ובסופו של תהליך, באיזשהו שלב, הילד בעצמו קולט באמת מה אבא שלו רצה ממנו. זה לא שאבא שלו החליט פה איזה חוקים מצחיקים משום מקום. האבא שלו באמת רצה את טובתו. והוא התחיל להבין, איזה טובה תצמח לי מזה שיתנו לי מכות אם אני אעבור את הכביש. לעבור את הכביש זה מסוכן. כשהילד מתחיל את התהליך הזה, אז פתאום הדעת שלו, למה לא לחצות את הכביש, זה לא בגלל שהאבא ייתן איזה מכה, אלא כי הוא מבין שהכביש זה מסוכן. גם הילד הבין שהכביש זה מסוכן. עכשיו הגענו בעצם למה שנקרא השוואת הדעת. דעת הילד ודעת האב שווה. זאת אומרת, אם לפני כן היינו רק בהשוואת המעשים, גם לפי מה שאבא רצה וגם מה שלפי הבן עשה, הבן כרגע לא חצה את הכביש. אז במעשים הכל היה בסדר. אבל הדעת הייתה שונה. הבן לא חצה כשהוא היה קטן, לא חצה את הכביש כי הוא פחד מאבא. האבא לא רצה שהוא יחצה את הכביש כי הוא הבין שהכביש זה מסוכן. עכשיו שהבן גדל, יש לנו פה בעצם השוואת הדעת. גם הבן וגם האב, אבא לא רוצים שהכביש הזה יחצה על ידי הבן, כי הכביש הזה מסוכן. אוקיי? בעצם עכשיו אנחנו לאט לאט מתחברים לכל הנושאים שדיברנו עד עכשיו. ראינו כבר בפרק הראשון של הגמיין הקדמה, שיש לנו דבר שנקרא חובות הלב, היו חובות הלב. אמרנו, מה זה חובות הלב? זה כל מיני מצוות שמוטלות על הלב. איזה למשל היו מוטלות על הלב? ואהבת את השם אלוקיך, לא תשא אחיך, ואהבת לך כמוך, כן, אוקיי. ותירא, את השם אלוקיך תירא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אוקיי, אז צריכים ביראה, באהבה, בשמחה, כל דבר לעשות. יש לנו מול זה חובות האיברים. יש לנו את חובת הלב, שזה החובה של האיבר הפנימי הלב, יש לנו חובת האיברים. אפשר להניח תפילין, להגיד מילים, לחתוך את התפילה בשפתיים, יש כל מיני חובות שהן חובות האיברים. עכשיו, אם שמים לב, יש בעצם, אם מסתכלים על חובות הלב, חובות הלב הן בעצם חובות רוחביות. כן, תחת אשר לא עבדת את השם, לוקח בשמחה וטוב לבב, זה בעצם מצוות השמחה בעבודת השם כולה. זאת אומרת, שאת כל המצוות כולה, שצוות רק על האיבר, יש לך עוד מצווה פנימית עם המצווה הזאת, לעשות את זה גם בשמחה. זאת אומרת, יש לנו פה מצווה רוחבית, שעומדת מאחורי כל המצוות. יש לנו את המצוות האיברים, שזה המצוות החיצוניות. הנה, מצווה עשית או לא עשית? עשיתי, וי, יופי. את המצווה עם האיבר עשית. עכשיו אנחנו צריכים לבדוק, האם גם את חובות הלב קיימת? עכשיו, חובות הלב זה בעצם, זה לא עוד איזה מצווה, כן? זה לא עוד רשימת מקולת, וגם אפשר להגיד את זה כרשימת מקולת, מצוות אהבת השם, יראת השם, שמחה. אבל אם מסתכלים את זה בעיניים, כשאנחנו מסתכלים את זה בזווית ראייה שלנו כרגע, בעצם אהבת השם, יראת השם, שמחה בעבודת השם, זה מצוות רוחביות, שאמורות להיות מאחורי כל מצווה. זאת אומרת שאתה עכשיו מתפלל, אתה אמור להתפלל בירה, בשמחה ובאהבה. נכון? זאת אומרת, זה מאחורי כל המצוות, כן? אתה אומר, כשאני אומר את שם השם בברכות,
זה מוזר, מה, למה אני פונה? אני לא יודע מה זה, כי אם אני יכול לתפוס מי זה ומה זה וכלום, אז בעצם למה אני פונה? כאילו, אני נשאר במבוא הסתכלון כל הזמן. כאילו, אם אני לא יודע וזה נעלם, לא יודע, זה...
שואל אותנו מאור, שאלה כזאת, אני אומר את שם השם בתפילה, ואני לא מצליח לצייר לי ציור של השם, אז בעצם למי פניתי? דיברנו על זה קצת, זה קצת סטייה מהשיעור, אבל כן, אני חושב שהיית, אבל נחזור, במשפט אחד אבל. באמת, יש לנו תמיד תפיסה של השם. כשאנחנו אומרים, שמע ישראל השם הכל השם אחד, אנחנו נוסעים לתפוס את האחדות, עד קצה היכולת של היכולת שלנו לתפוס. אבל, ברור לנו, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס בשכלנו אחדות. כי אחדות זה דבר שהוא מעבר לכל גדר, כי אין לה גדר. כי אם היה לה גדר, אז היא כבר לא הייתה אחדות מלאה. שנייה אחת, בתפילה אני לא מתפלל אל השם שאני תופס. להפך, אני מתפלל אל השם שאני לא תופס. דיברנו על זה. עם מה אני נפגש עם השם, לא עם התפיסה שלי, אלא עם מה? עם איזה כלי אני נפגש עם השם? עם האמונה שלי. תפיסה זה רק כלי נמוך שיש לי. זה לא אני. מי שחושב שהוא זה היגיון, יכול להיות התפיסה שלו, זה הוא. זאת אומרת, הוא נשמה קדושה אדירה, שאיבדה את הזהות שלה לטובת אחד הלבושים שלה, שאחד הלבושים שלה זה ההיגיון. אז חושבת שהיא זה ההיגיון. ואז הוא אומרת, אם אני בהיגיון לא יכולה לתפוס, אז אין לי שום דרך לתפוס. אז זה אחד מהטעויות הנפוצות, נפוצות בייחוד, לאנשים ששבויים, בתרבות המערב, אנשי המזרח אין להם כוח את הטעות הזאת, הם יודעים שהם קיימים עוד לפני שהם חושבים, ולכן הם, את הטעות הזאת אין להם.
אני מפחד שהציור שאני מצייר הוא לא נכון.
זה לא שאתה מפחד שהציור שאתה מצייר הוא לא נכון, אנחנו יודעים שהציור שאתה מצייר הוא לא נכון. כל תפקיד הכפירה וכל תהליך ההתקדמות בתפיסה, הוא כל הזמן שהציור שלך אל השם הולך ומשתכלל. ככל שתגיע לפסגה, פתאום יהיה לך רקיע חדש יותר. לא, ולכן התפילה שלך היא בכלל לא אל השם שאתה תופס. אלא אתה פונה בתפילה אל השם שאתה לא תופס. את רק אותו השם שאתה מאמין שהוא קיים מעבר התפיסה שלך. אוקיי? ברגע שאתה יוצא מהסרט, שאתה זה ההיגיון שלך, אז אתה כבר אין בעצם שאלה. כל השאלה נובעת, אני כולי זה היגיון. היגיון, אני לא יכול לתפוס את השם, אז אני תקוע. אבל ברגע שאתה יוצא מהסרט הזה, שאתה זה היגיון שלך, אתה מבין שההיגיון זה רק אחד הלבושים שקיבלת לצורך עבודתך בעולם הזה, אז באמת, אין שום בעיה כזאת.
אתה מבין שאתה חווה רוחנית מסוימת. איך אתה מבטיבה שהיא באמת איזה מפגש עם משהו גבוה?
אוקיי, רגע, זה כבר שאלה לסתינו. איך אני יכול לזהות בין החוויות שלי מה אמיתי ומה לא? זה נושא. פתחנו. אז דיברנו על זה שצריך באמת להגיע לאהבת השם. אמרנו שבאמת כדי לאהוב את השם צריך לדעת ולא רק להבין את קיומו, אלא לדעת את קיומו, להפנים את קיומו. בעולם הזה שכל מה שזה לי דעת הפוכה, הוא כל הזמן יסתיר לי, ואני צריך לעבוד מאוד מאוד קשה לדעת. דיברנו בשיעורים הקודמים שמה שעוזר לי לעבוד על הדעת, זה כוח החוכמה שקיבלתי. הן יראת השם היא חוכמה, זה לא היית בשיעור. הן יראת השם היא חוכמה, שאדם בא ועושה את התהליך החשיבתי, זה הכלי היחיד שהוא קיבל בשביל ליצור דעת חדשה, שעכשיו הוא בעצם מבין שהעולם הזה, למרות שכל מה תפקידו זה לעשות לו דעת הפוכה, שהוא קיים בלי השם, וזה הדעת שמשדר העולם, על ידי זה שאתה עכשיו הולך וחושב ועושה תהליכי חשיבה ארוכים, ולא רק נדבק לסיסמאות ולתוצאות, אתה לאט לאט בונה דעת שגורמת לך שהעולם הזה ישדר לך שמי שעומד מאחוריו זה השם. אז זה התהליך הגדול שדיברנו בפרקים הקודמים, כן. אוקיי.
במשפחה של הבחורה אומרת, תשמע, היא בחורה זהב, והיא כל כך טובה, וזה לחברות שלה, וחברים שלה, וכל הדברים עליה רק טוב הרב. אני יכול לאהוב אותה לפני שאני אראה אותה?
לא.
עכשיו, זה שאני רוצה להגיע לאהבת השם, ואיפשהו נרקיסיסטיות, שאני רוצה שיקרה משהו איתי, ועד אני אהיה לי את האהבה עליו, בסדר, יש כאלה שהרמה שלהם גבוהה, שהם יכולים מדעת השם, ויש כאלה שהם גם לא.
אני מסכים איתך ב-100%. אתה אומר, אני לא יכול להגיע לאהוב מישהו שאף פעם לא חוויתי אותו רגשית. לא חוויתי אותו באמת. אני לא יכול לפתח רגש למשהו שעצמה. סיפרו לי שהיא נחמדה. אני יכול לאהוב אותה מזה שסיפרו לי שהיא נחמדה? רק סיפרו לי על זה. הבנתי, אבל עדיין אני לא יודע. אני צריך להפנים את זה. האמת היא שאפשר לאהוב רק דבר שהוא מופנם, שזה ציור מוחלט אצלך שהוא כזה. מה שגורם לך לאהוב אותה אחרי שתראה אותה והיא תמצא אכן בעיניך, זה לא הראייה עצמה, אלא זה הדעת שנוצרה אצלך שבאמת יש פה מישהי שאני אוהב. הדעת הזאת, זה מה שדעת שאנחנו מחפשים. העולם הזה משדר לנו בכלל דעת שאין השם. זה כל העולם הזה, זה כל השקר של השם. מה שאמרנו שתהליכים החשיבתיים שנקראים מירת השם, כל מה שהם עושים זה מכווינים אותנו חזרה לראות שהעולם הזה בעצם מי שעומד מאחוריו זה השם. זה התהליך החשיבתי, לראות כמה השם הוא גדול ועוצמתי, ולא רק להגיד שיש השם, אלא לדעת שיש השם. כשאתה נמצא במצב הזה של לדעת שיש השם, אז אתה גם יכול לאהוב אותו. אוקיי? זה בדיוק השלב שדיברנו עליו. אני מסכים איתך ב-100% מה שאמרת. אז בוא נראה, אנחנו פה נסתה חזרה עלינו. דיברנו על חובות האיברים וחובות הלב. אז דיברנו שחובות, שבאמת בעיקרון, אתה יכול להסתכל על כל תרג מצוות, כאוסף של מצוות, אבל באופן אמיתי. יש לנו מצוות שהן מצוות פרטיות שעושה עם איבר מסוים, ויש לנו מצוות שהן מצוות רוחב. שחוץ ממה שאתה עכשיו עושה את המצווה במעשה, אתה צריך יחד עם זה לסמוח בעבודת השם. אתה צריך לאהוב את השם ולאהוב את העבודה שלו. ואז באמת, יש היום שאלה שהיום הרבה רבנים מתנגדים עליה מאוד, אל הנוער. הנוער אומר, אני אחפש איפה אני מתחבר. התחברתי או לא התחברתי? והרבה רבנים אומרים, מי אמר שאתה צריך להתחבר? תעשה וזהו. ואני אומר שהכיוון הזה הוא כיוון טוב, אם הוא לא עובר את הגבול שלו. השאלה הזאת, הכמיהה הזאת, הרצון הזה להתחבר, שקורה דווקא פה בארץ ישראל, פתאום בדורנו הזה, אתה רואה את הנוער, אני רוצה להתחבר, אם אני לא התחברתי, זה, 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 זה לא זה. זה כיוון מעולה. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. הם רוצים לשמוח בעבודת השם, הם לא רוצים רק שיהיה להם המלכת האיברים, שהאיברים שלי מקבלים את מלכות השם, אבל הנפש שלי בכלל באיזשהו מקום אחר. כן, מי שעושה ביטול לפני צדיק ועושה את מה שצדיק אומר לו, אז אומר, אני זה כלום, אני בכלל לא בעסק. מרוצה, לא מרוצה, אוהב את זה, לא אוהב את זה, זה לא בעסק, ביטול. לא מתייחס לעצמי, לא מתייחס לעצמי. שנייה, אני לא מתייחס לעצמי, אני העיקר שעושה את מה שאמרו לי. בעצם הנוער של ימינו אומר, אני רוצה להתחבר, זה כמיהה אדירה, שאני רוצה לא רק עם האיברים שלי לעבוד את השם, אלא עם
הלב,
עם הנפש, עם הלב. אני רוצה כולי לעבוד את השם. כולם ביחד משתתפים בהמלכה של השם עליי. לא שאני לא בעסק, אני אומר, טוב, איברים כפופים להשם, אוקיי, איברים תעשו מה שהשם אמר לכם, רק אל תגידו לי גם ליהנות מזה. אוקיי, אפשר גם להגיד ככה. חובות הלב, שהלב זה אותו איבר ראשי, אותו איבר פנימי, חילקתי בין איברים ללב. אז גם ללב אפשר לקרוא לאיבר, אבל הוא איבר פנימי. אז יש אנשים שמסתפקים בעשיית המצוות. אני הנחתי תפילין, מה שאני התרגשתי, לא התרגשתי, זה לא קשור לעסק. פעם שמעתי איזה דו-שיח כזה, דו-שיח ראשי ממש, איזה אחד ואיזה ישיבה מסוימת, ואחד שחזר בתשובה. זה מהישיבה מסוימת אומר לו, תשמע, מה זה משנה, אתה מתרגש, לא מתרגש, אני מניח תפילין, לא משנה, בחורף, בקיץ, חולה, לא חולה, כל יום ב-5-6 בבוקר, רבע לשש, אני בא, מניח תפילין. אז שואל אותו, אומר, זה שחזר בתשובה, אומר לו, אתה לא מתרגש מזה שאתה עכשיו מקיים את מצוותו של הבורא האינסוף, שאתה ממש עושה מצווה, אתה ממש מתחבר לאינסוף, אתה לא מתרגש כולך? אומר, תשמע, לא. אבל גם בבר מצווה לא התרגשת, אומר, אולי פעם אחת ראשונה, לא זוכר, אולי אז כן התרגשתי פעם אחת. אז שאל אותו, וחוזר בתשובה, אומר לו, אז מה תעביר לבן שלך? מה תעביר לבן שלך? אז אומר לו, אני אעביר לבן שלי, שכל יום, לא משנה, חולה, לא חולה, רבע לשש, בין נניח תפילין בבית כנסת, זה המסע של הבן שלי, לא משנה אם אתה... וממש שיח ראשי, והוא לא יכול לקבל, הוא התחיל ככה להבון, לא פעם איזה שיעור אחר שעזרתי את כל אותו שיח. אבל באמת מה שתי הצדים, של הנוער ושל הרבנים נקרא לזה, הנוער רוצה להתחבר, והרבנים אומרים, מי אמר לך להתחבר, תעשה. ששמה, הרבנים צודקים בנקודה אחת, והנוער צודק בנקודה אחת. הרבנים צודקים שהגבול של ההתחברות זה לא לתנות את העשייה בהתחברות. אם הנוער יגיד, אם אני מתחבר, אני עושה. לא מתחבר, לא עושה. זה באמת בעייתי.
אבל זה גישה מוטעת, כי גם פה במוחל יש דעות שאומר, אתה צריך להאמין, לא משנה, כי רגש משתנה, פעם ככה או פעם ככה, אבל מה הגישה שהרגש מתפתח? כי כשאתה מפתח רגש, אתה בעצם, זה תמיד תהליך תמידי. זה מה שאתה מתחיל לראות אותו, לא יכול להיות במוחל לסנוע אותו. הרגשות כאילו, אני לא יודע אם זה דבר משתנה, כי רגש זה דבר שאתה תמיד רק מפתח אותו. אני דווקא חושב שצריך לדעת את המקום הזה, וואלה, לפתח את הרגש, כי ככל שתפתח, אתה תמיד תמציא בצורה
רחבה,
אתה
ממש
לעשות
דברים
בלי שאתה מבין אותה.
פה אני מקבל שרגש אמור להתפתח. צריכים להבין מה זה הביטוי רגש צריך להתפתח, אתה אומר.
מה שמתחיל לעוד מישהי,
זה
מתחיל בקטנה.
רגע, אבל אנחנו צריכים להבין. בעצם פה זה לא איזה מישהי שאתה לא מכיר. פה איזה מציאות, כפי שהיא משודרת, כפי שאתה נפגש איתה. הרגשות, כבר דיברנו על זה בפרק א', כל המידות של האדם כבר טבועות בו משחר נעוריו. כל מה שיש לאדם לעשות זה רק להעלות את המידות. איך הוא מעלה את המידות? מה זה נקרא להעלות את המידות? להכווין אותם אל השם. ואיך מכווינים אותם על ידי הדעת? זאת אומרת, התפקיד שלך, ככל שהאמונה שלך תישאר לא רק הרטילאית שמגיעה רק עד ההבנה, אלא זה אמונה מופנמת שמגיעה עד הדעת, אז היא תוכל להכווין את הרגשות. אז אמונה, אז אנחנו לא מסתמכים על הרגש. אנחנו באמת רוצים להסתמך על האמונה, אבל לא מה שאנחנו מסתמכים על האמונה. אנחנו רוצים שהאמונה תמצא את דרכה להגיע עד הדעת, ותסדר את הנפש בצורה כזאת, שכל ברגע שהדעת היא משתנה, אז כל הרגשות מכוונים חזרה אל השם. דרך אגב, ראינו בפסקה א', כמו שהיה, באמת לפני שאדם נולד, לפני שהוא נולד, כל הרגשות כבר היו יוצא בנשמה, אבל כולם היו מכוונות אל
השם.
כל מה שצריך לחזור זה לחזור בתשובה, ולהיות הוא עצמו, לשוב אל עצמו, מחס פעם, לפני שהוא נולד, כל הרגשותיו במלוא העוצמה היו מוכוונות אל השם, זה מה שצריך להיות עכשיו. זה הסכמות שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים. עכשיו אנחנו מדברים על זה, האם אני מתחבר או לא מתחבר. בעצם זו שאלה, האם אני ממליך רק את עבריי החיצוניים אל השם, או שאני ממליך גם את ליבי, את נפשי כולה אל השם. והנוער צודק. לנוער יש כמיהה לא להמליך רק את האיברים, אלא להמליך גם את הלב. ורבנים צודקים גם כן. אותם רבנים שאומרים להם, תפסיק לשאול, התחברתי או לא התחברתי, הם מתכוונים להגיד, אל תתנה את המעשה שלך בזה שכרגע כבר התחברת. זאת אומרת, אתה ילד קטן, אל תרוץ את הכביש. קודם כל, מעשים מסוכנים, אל תעשה. אם כרגע אתה לא מתחבר אל השם, זאת אומרת, הדעת שלך היא דעת קטנה, אתה עושה את זה בגלל שאתה פוחד מאבא שלך, ולא בגלל שאתה מבין שזה באמת מסוכן לך, אף על פי כן את המעשה, אל תעשה. אז קודם כל, אנחנו בשלב המעשים, ילד קטן. אבל אנחנו שואפים מאוד לגדול ולהיות במצב שבו הדעת שלנו מתאימה לדעת השם. אוקיי, ולכן זה עוד סיבה לעשות, עוד סיבה להצדיק. אתה אומר, רבנו אשד פז אומר, יערי, לכל אחד יערי, בסדר, יערי, יערי אומר לנו, גם יש דבר שני, שאדם כשעושה מעשים, לאט לאט גם מתחבר אליהם אחר כך. אז אומר, אתה מצדיק את הרבנים, אתה אומר, תעשו מעשים, אחרי זה לאט לאט פתאום תגלו, שאתם כן מתחברים אליהם. אנחנו באמת דעים, אנחנו אומרים לילד הקטן, ילד, ילד, אל תחצה את הכביש. לא משנה אם אתה מבין שזה מסוכן, או אתה מבין שזה אבא יתן לך מכה, זה מעשה שלא כדאי לעשות אותו. אם אתה תעשה אותו, זה מרעל, זה מזיק. זה שאתה גם רוצה להתחבר, זה מעולה. זה טוב מאוד, זה בדיוק המלך הבא. זה שפעם אנשים אפילו לא חיפשו להתחבר, זה קצת לפחיתותם, זה בעיה. אבל אם תתנה את המעשים בהתחברות, זה גם בעיה. אז צודקים גם הרבנים. ודאי שיש מקום, זה אנחנו מדברים, שאנחנו רוצים להמליך, לא רק... זה, או שזה תפיסה גלותית, או שלא מי אמר לך ובאיזה עוצמה ובאיזה הקשר. אתה אומר, יש אנשים שאמרו לי, אל תחווה חוויות. אז בעולם הדתי החיצוני, הם באמת, לפעמים יש גם פחדים גדולים מהחוויות, ולפעמים גם הפחד הוא שכל שאיפתך בעבודה זה לחוות חוויות להנאתך. וגם זה בעיה. זאת אומרת, אתה צריך קודם כל, זאת אומרת, המגמה שלנו זה להמליך את השם. להמליך את השם באיברים, ואחרי זה להמליך את השם גם בנפש. כי אנחנו נמליך את השם בנפש, מאלך גם נהנה. לכן, אחד הביטויים לראות האם אנחנו באמת המלכנו את השם על נפשנו, זה ליהנות. זה לא שאני, כל מגמתי זה ליהנות. ועכשיו אני משתמש במצוות כדי ליהנות. אלא המגמה האמיתית היא להמליך את השם. אחד הדברים שאני באמת תראה שאני באמת ממליך את השם, זה שאני נהנה. דרך אגב, רואים את זה אצל אברהם אבינו, שאומרים, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אז אומר השם רש"י, לך לך להנאתך לטובתך. מסביר שם הרב חלף שאחד מהמצווה, חלק מגדר המצווה של ארץ ישראל, הציווי של השם, שאתה אמור גם ליהנות ולקבל טובה מארץ ישראל. הציווי שלך מהשם זה ליהנות. אתה אומר, אני השם, אני המגמה שלי זה מלא את מצוותיך. מה אתה רוצה שאני יהנה? אז אני מוכן אפילו גם ליהנות. אבל לא שהמגמה שלי תהיה ליהנות. המגמה שלי לעשות את המצוות. המגמה שלי למלא את מצוות השם, לעשות אותם גם בשלמות וגם בהנאה, כי זה חלק מהציווי. זאת אומרת, אני להפוק עם האדם שכל מה שאכפת לו, מה אכפת לי מציווי השם? כאלה אני נהנה מהחוויות או לא נהנה מהחוויות. זה יכול להיות פה פספוס. זאת אומרת, אם המגמה שזה הציווי, וחלק מהציווי שאני רוצה למלא זה גם ליהנות, אז זה בסדר. אוקיי? יחד עם זה, כל זה עדיין הקדמות לפני הפסקה, אני רוצה עוד לקרוא את הפסקה. צריכים עוד לראות שאני... זאת אומרת, יש פה איזה משהו מאוד מיוחד. פתאום אנחנו מגלים שלכל יהודי יש נפש משלו. זאת אומרת, כל יהודי, זאת אומרת, עכשיו אני באמת, יש יהודי שנהנה מלגלוש בים, ויש יהודי שנהנה מלהרוויח בבורסה, יש יהודי שנהנה שהוא משתלט ומקבל איזשהו תפקיד. כל נפש נהנית בצורה שונה. ואם אני רוצה באמת לשעבד לא רק את עבריי, אלא את נפשי אל השם, אני חייב ללמוד להיות קשוב לעצמי. אני חייב גם לתת אמון שעצמי זה כמו שהשם ברא אותי, זאת אומרת, לא כל מה שעכשיו אני ארצה אני עושה, אבל אני, יש לי איזשהו קשב פנימי עם עצמי, אני משתמש בתורה, ברבנים, בשביל לעזור לי לעשות איזשהו סידור פנימי, אבל יש לי אמון בעצמי. זה ממש... רואים את זה ממש בדרכות של הדור הקודם, בתורה, רואים את זה גם בכמה ישיבות את היום, שהציור שלהם, שמי זה לומד התורה הטוב, זה אחד שביטל את עצמו לחלוטין. לא הולך לשחק כדורגל, לא לשחק עם חברים, לא מצייר, לא מנגן, לא נותן שום צורך נפשי, הכל הוא השביט, כל היום הוא יושב ולומד תורה. תוירה, תוירה, תוירה. וזה הציור שלהם, שרק אדם שעושה ככה, הוא אדם שלא מבטל תורה. אבל, ראינו באורות התורה, פרק ב', פסקה א', ששם הוא אומר שעניין של ללמוד תורה לשמה, זה שאתה מגדיל את התורה, על ידי זה שאתה מושך אותה אליך. כי אין דומה אור התורה שמתחבר לנפש זו, לאור התורה שמתחבר לנפש אחרת זו. יוצא אם קיים, שאתה לומד תורה, ואתה מבין אותה לפי האופי שלך, לפי הנפש שלך, ובזה אתה בעצם מגדיל את התורה, בזה שאתה מושך אותה אליך. מה יקרה אם אתה קטשת את עצמך? אתה עכשיו לומד תורה כמו רובוט, את כל הצרכים הנפשיים שלך ביטלת. אז איפה אתה מושך את התורה? לרובוט? לקמצוץ נפש אולי איכשהו נשאר אחרי כל הביטול שלך? לכן, הדרכה אמיתית, אם אתה רוצה שאתה תלמד את התוספות, אתה חייב להיות מידו כמו שאתה מבין, שזה לא ביטול תורה, לרוץ לארוחת צהריים לאכול ולחזור, כי זה צרכי הגוף, צריך לחשב במדויק גם את צרכי הנפש. אתה חייב לדעת מה הנפש שלך רוצה. עכשיו, אני לא אומר שעכשיו אתה בא לך לצייר, תצייר כל היום, זה חייב במינון נכון. אבל אם לא תיתן איזה מקום בכלל בחיים שלך, זה יהיה בעיה. זה בעצם יצא שקטשת. יכול להיות שבחשבון נפש אמיתי, חשבון נפש, כן? אתה עושה את החשבונה של הנפש שלך, תגיד, אוקיי, שלושה חודשים אני כרגע לא מצייר, לא משחק, לא זה. אבל זה חייב להיות כל הזמן מדוד בחשבון מדוקדק. כי אם אתה דורס את עצמך, אז איפה משך... לא, מי משך תורה פה? מי משך את התורה? זה חייב להיות אתה. שבנוי בצורה נכונה. וגם פה מתחילה השאלה, מה המניע שלך? מאיפה בנפש הגיע לך ללמוד תורה? זה סיפור, אני חושב שהרב רחל סיפר לנו, זה סיפור שהוא מצוי, אבל הוא סיפר את זה למישהו ספציפי, ראיתי את זה בכל מיני וריאציות גם בכל מיני מקומות. הרב רחל, שהוא צייר, חוטל את עצמו זעירה, סיפר לנו שכשהוא למד בקרם ביבנה, זה הייתם בחור אחד, שהוא היה מתמיד עצום. היה מגיע ברבע, חצי שעה לפני התפילה, היה לו רבע שעה של לימוד, רבע שעה קורבנות, היה מתפלל עם כולם, לא זז מהכיסא לבית המדרש, חוץ מהאוכל, היה רץ לאוכל, רץ חזרה, כל היום היה לפני הספר, חבודות מתחלף, לומד, שנייה אחת לא מבטל, הגיע הזמן ב-11 ורבע, הוא היה רץ לחדר, מתקלח, הולך לישון, חוזר חלילה כל יום, פקל. דבר הזה הוא עשה 6 שנים, סוף שיעור וב, הבחור עזב את הישיבה, ומאז הוא הפסיק ללמוד. הוא אומר, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הוא היה בביטול גמור לכאורה. אולי זה אחד הבעיות. אז הוא אומר, פסיכולוגיה בגרוש, באמת מה הניע אותו? יש פה שאלה, מה הניע אותך? מה הרי הרצון שלך בלימוד התורה? מאיזה מקום בנפש זה בא? זה לא יכול להיות, לא אמרנו שמות, זה לא יהיה לשון הרע, וגם לא תבר הרוע, אף פעם יהיה באמת מחזורו. יכול להיות ש... קחו את זה כאב טיפוס, שיכול לקרוא הרבה פעמים. יכול להיות שבאמת היה לו איזושהי תכונה נפשית, שיודעת מאוד מהר לזהות מה נחשב פה בחברה כטופ, כהכי טוב, ומה שנחשב כטופ, שם אני רוצה להיות.
להרשים את הרב אולי.
לא, או להרשים את הרב אולי, אבל הוא נראה לי להרשים את החברה. זאת אומרת, אם בחברה מחשיבים עוד אדם כזה, אז זה מה שרוצה להיות. דרך אגב, גם אחרי זה במקום שהוא הגיע אליו, גם שם הוא היה בטופ. הלך ללמוד משפטים, היום הוא משפטן מבריק. למד את זה ישר והפוך, למד בעל פה את כל מה שצריכים ללמוד בזה, אז עוד לא נכנסו גמרות למשפטים. אז לכן, מהגמרה הוא התנתק לחלוטין. כל מקום שהוא היה, גם לפני ישיבת הסדר שם, אז הוא זיהה מה נחשב טופ, ואת כל הכישורים וכל המאמצים שלו, הוא בשביל להגיע לטופ. על זה נאמר, אמרנו, זה נאמר, אומרים חז'ל, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות חוכמת ודעת, שזה כל מילה היא כנגד אחד משישה סדרי משנה, אמונה, סדר זרעים וכו'. הן יראת השם היא אוצרו. כן, רק אומרים, אתה למדת עכשיו שישה סדרי משנה, אבל אתה צריך אוצר. אתם יודעים מה זה אוצר בעברית? מחסן. אם יש לך יראת השם, אז היא המחסן שלך לכל מה שדיברנו, לכל התורה. אם אין לך, אז התורה אינה איפה להיכנס. אם המניע שלך בלימוד תורה זה לחשב הטופ שבחברה, אז אין לך עדיין מחסן. אולי בעזרת השם, על ידי לימוד שלא לשמה, יבוא לשמה, אז אי שרוצה שקראו לו רב, אז בסוף הוא יכול לבוא לשמה. אבל לימוד כזה זה לימוד ללא מחסן. מה זה המחסן? הרב רכי הסביר לנו את זה לפי רבנו יונה. רבנו יונה מסביר שעירת השם זה הכמיהה הפנימית לראות את אחדות השם בבריאה. כל פרטי התורה הם בעצם חלק מרצון השם היחיד שממנו תחולל כל העולם. כשיש לך כמיהה פנימית לראות מאחורי כל הפרטים האלה שמשדרים לי שהם נפרדים, הדעת ההפוכה שמשדרת לי שהכל נפרד, יש לי כמיהה פנימית לראות את האחדות שמאחורי הבריאה, יש לי כמיהה פנימית כזאת, יראת השם, שגורמת לי להיות מאוד מדוקדק, לכן כל רצון, זה לא יכול להיות רצון אמורפי לכל מיני כיוונים, כל רצון חיצוני שלי מקבל להיות מדויק, לפי תאימותו לרצון הפנימי, האחדותי שעומד מאחורי העולם, זה יראת השם בעצם, יראת השם שאני לא רוצה לסתות כהוא זה מהרצון הפנימי שחולל את כל העולם, לכן כל רצון חיצוני אני מודד לפי אותו רצון פנימי ואני מחפש אותו בכל מקום, ואז כל פרטי המצוות זה מה שאני מחפש בהם. סליחה, אמרנו לצופים שאלות רק דרך המחשב, לא דרך הזה. עוד שנייה. אז רק אם יש לך, אם זה המקום שלך, אם יש לך יראת השם, יש לך כמיהה פנימית, קודם כל לא קטשת את הנפש. ובית הנפש התחלת למצוא את אותו מקום פנימי, שבאמת קמה למצוא את אחדות השם בבריאה, אז מתחיל להיווצר לך מחסן, אוצר, לדברי התורה. אז כל פרט ופרט בתורה זה לא זה שהוא עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אלא זה כולם פרטים שמכווינים אותך לקראת הרצון שלך למצוא את אחדות השם בבריאה. אז כל פרט ממוקם במחסן, במקום שלו. אבל אם לא מצאת בנפש שלך את הרצון שלך לראות את אחדות השם בבריאה, הנפש שלך לא הסתדרה, עדיין לא מצאת את הכמיהה הפנימית הזאת. עדיין היית שבוי בכל מיני כמיהות למשחקי כדורגל שניפחת אותם וגנזת אותם וביטלת אותם. אגב, סיפרתי לכם סיפור אחר, מפחיד, ליהודי שאני מכיר, שבכיתה י' הוא הגיע לישיבה, רך, לומדים, החליט, אני עכשיו רק תורה. רק תורה. לא רצה יותר זה, בתחילה רצה לעבור לישיבה גבוהה, אחרי זה ההורים שלו לחצו עליו שישב בישיבה תיכונית, נשאר בישיבה תיכונית, כל היום ישב בחדר, בכיתה, למד רק תורה, לא כדורגל, לא משחקים, לא חבר'ה, רק תורה, כל היום תורה. הגיע לשיעור א', גם כן, חצי שנה רק תורה, פתאום זה התפרץ. עזב את הכל, נסע לחוץ לארץ, אלא עכשיו לא סוחר. אחרי זה הוא חזר בתשובה, התחתן, הכל בסדר. מה קרה אבל? מה קרה? כמו קפיץ, במקום להיות קשוב לפנימיות, הוא ניסה ללכת לפי כל התורות האלה של הביטול, אני אבטל את עצמי, אני נחץ על הנפש, והנפש הזאת היא כמו קפיץ, זה לא דבר שאפשר להעלים אותו. לוחץ, 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 לא מכיר בצרכים שלו באמת, אחרי זה כמו קפיץ, בום, בום, רק זה יפתור מעולם התורה.
אבל זה לא משמעות של הביטול, כאילו, יש פה כאילו שימוש. ביטול זה שכל החוויות, שכל הזו, שאני נתן כיוון מסוים, זאת אומרת, אני אשחק כדורגל ועשה לי בשביל להיות להתחדש, לתת את הרצון שמתקדם, כאילו לא. אתה יודע, פה המילה ביטוי מובנת כמשמעות וואלה שלא שמה לשום דבר בעיניים ואני אפס, אני לא יודע, לא רק את המילה ביטוי.
המילה ביטול, אתה צודק שהשם המילה ביטול. המילה ביטול בדרך כלל היא מופיעה כנגד הציורים שיש לך נפש בהמית, שהיא דבר אמיתי, ואתה את הנפש הבהמית הזאת מבטל כדי למצוא את הנפש האלוקית. ראינו כבר בפסקה ג' בהקדמה, שבמין הקדמה, שבעצם הרב קוק לא מתייחס לנפש הבהמית כדבר קיים בפני עצמו, אלא מתייחס לזה כשקר. כשקר, שברגע שאתה מסדר אותו מחדש, אתה רואה שהוא באמת, כמו שאתה אומר, כל כולו קיים מהנפש האמיתית שלך. ולכן הרב קוק, השיטה שלו, היא קודם כל תאמין בנפש שלך. תאמין בנפש שלך, וואו. וואי, אנחנו רבועים בשאלות. גלעד מירושלים שואל, אולי תוכל לענות מה ההבדל בין יראה לפחד, האם לא לפחד משום דבר, לא לפחד בכלל. אז אני לא רוצה להיכנס להבדל בין יראה לפחד, אבל לא לפחד משום דבר, איך הוא הגיע לזה, דיברנו על זה. אין דבר שיהדות אומרת עד הסוף. אין דבר כזה לא לפחד. יהדות אומרת, פחד אמיתי צריכים לפחד, פחד לא אמיתי לא צריכים לפחד, ויראת שמיים תמיד צריכה להיות. יוסף מישראל שואל, שלום הרב, איך נשאת הרב, התלמיד יוכל לדעת לבחור ברב שיכיר לו את האות שלו בתורה? או, זו שאלה מאוד טובה, דנו בה בשיעור של סוף פסקה ג' במן הקדמה, שם דיברנו על התפילה שאדם נושא אל האלוקים, ומבקש ממנו עזרה, עזרה למצוא את האמת, כי באמת להבדיל בין האור לבין החושך, זה לא כל כך פשוט, הנותן לשכבי בינה להבחין בין האור ובין בין היום ובין הלילה, זה בעצם בין השקר ובין האמת, וצריכים באמת להתפלל על זה, להתפלל על זה תפילה שהשם יעזור לי להכיר את דרך, הדרך שלו שמותאמת לי. מקווה שעניתי על חצי המזלג ליוסף מישראל. אני רואה שאת ג' לא נתחיל היום, אני רק... תזכירו לי פעם הבאה, להסתכל באורות התורה, רציתי להסתכל שם בפרק י' פסקה ב', שזה פסקה חשובה, שהיא באמת הקדמה של הפסקה הזאת. אורות התורה, פרק י' פסקה ב', ששם זה פסקה שהיא כל כולה רבויה, אולי נקרא את המשפט הראשון שלה, שנתחל ככה, נוכל להתבשם. איזה מזל שעשו פה את הספרים עם החמישיות, אפשר לדלג ממוסר רביך לראות התורה. אז בפרק י' פסקה ב', מה? לך יש רק מוסר אביך? חומש, כן, יש לך, זה בראשית אתה אומר. נחזור לבראשית, לראות התורה, שם הפסקה ב', ושם נסיים היום, נקרא רק את המשפט הזה. האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו והלוחות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ושהם הולכים בדרך ישרה. אולי אני משיך עוד פסקה, התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה. אבל הבסיס מתחיל מזה שאני מאמין בנפש, אני מאמין ברגשות, אני מאמין שמה שקיבלת אז קיבלת מאת האלוקים, וזה כל כולך באמת ביסודך דבר טוב ואמיתי. עכשיו נשאר לך באמת להכיר את כוחות הנפש, להתבונן, להיות קשוב, לראות איך אתה מוצא את האות שלך בתורה, שזה גם כן מסוף הפסקה כאן, וכל זה בעצם הקדמה ל... פסקה ג' שבעזרת השם נלמד בשיעור הבא, שיעור הסיכום בעצם. תודה רבה.